ספק שנדבר על יום הכיפורים. זה לא כמו שיחה רגילה, זה לא פשוט. אני זוכר כמו היום את הרב צבי יהודה זצ"ל, היו כמה שנים שזכינו. הרב צבי יהודה בא פעמים בודדות בשנה לתת שיחה, ובשנותיו האחרונות יחסית לתת שיחה בבית המדרש. אחת השיחות המאוד מרגשות היה לילה לפני יום הכיפורים, היה ככה, מחר יהיה האות הזה, הכולו נרעש. באמת יום הכיפורים, כמו שאנחנו רואים, בכל מקום שהוא יש לו מימד שאין דומה לו, ולו רק במה שהמסכת נקראת מסכת יומא. מה זה יומא בארמית? זה היום. היום. יש היום בשנה. ולתפוס את זה, שיש פה, זה לא רק שזה יותר משאר הימים, אלא זה היום. זאת, יש לזה משמעות, כאילו יום אחד בשנה אנחנו זוכים להיפגש עם הממד הכי עמוק, עם הממד הכי מוחלט שלנו, שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. האמת שכבר מהצדדים הפשוטים שאנחנו רואים איך עם ישראל נוהג לקיים מאות ואלפי שנים את היום המיוחד הזה, וכבר די היה בו לראות גודל מה שעם ישראל ממש רובו ככולו עומד בצום, עם הרבה תפילות, ואנשים יש להם מחשבה של טהרה, מחשבה של כפרה, באיזה מידה, מחשבה של הטבה, וגדולי ישראל וצדיקים ממש ביום יום של התעלות לילה ולילה, כל ההנהגות וכל התעניות שהן כולם בעצם באות לתת לנו תחושה של אנחנו ממש כמלאכי השרת עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. זה בעצמו צריך כבר להביא חרדת קודש. אבל כשאנחנו מסתכלים יותר עמוק, אנחנו רואים שיש פה מימדים שאנחנו חייבים להבין אותם כדי להיכנס לעומקו של המהלך הזה שזכינו בו, לא שונה, זכה אותנו למה שנקרא יום הכיפורים. ימים יוצאו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. אותו שוב פעם, התנא דבי אליהו, שיום הכיפורים, יום מיוחד הוא בשנה. אז במבט ראשון באמת, בניגוד לראש השנה, ששם הדגש הוא מאוד מאוד כללי, ואין אזכור של חטא, ועיקר התוכן של התפילות מדאורייתא, סובבות סביב גם המהות של תקיעת שופר, שבעצם זה מין העלאה כללית, כמו שדיברנו בזמנו, איזשהו אפשרות לצפות ולראות כאילו מבחינת זווית הראייה המיוחדת של עם ישראל, אנחנו מסתכלים על כל מהלך ההיסטוריה כתקיעת שופר אחד ארוכה ארוכה, שאולי יש לה גם שברים תרועה באמצע, אבל אחר הכל היא עושה את תקיעה גדולה בסופו של דבר, והכל הכל מתיישר, והכל הכל, אם אתה מסתכל עליו במבט העומק, הוא כל כולו, כל המהלכים ההיסטוריים כולם, זה על מנת שיהיה תיקון עולם ומלכות שדי, על מנת שנגיע ל"והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד", שאנחנו אומרים שמע ישראל שם לכאן השם אחד. זה הגובה של ראש השנה. והנה מיד אחר כך אנחנו כן חוזרים לעבודה שלמה של תשובה. וכבר בעשרת ימי תשובה יש לנו מרבים סליחות ווידויים, יום הכיפורים. 10 פעמים וידוי והלכת ופירוט נרחב של כל החטאים, כמו הלשון החריפה בתפילת נעילה, שאנחנו אומרים אין קץ לאישי חובותינו ואין מספר לניחוחי אשמתנו, כן, אתה יודע שחריתנו רימה ותולעה. באמת אין קץ, המחויבות שלנו לשוב בתשובה לכאורה היא אין קצית. אנחנו לא מדברים כאן על האנשים הקטנים שבישראל, שנראה לכאורה מה רב המרחק בין מה שצריך להיות ומה שהם נמצאים, אלא גם אנשים שמחשיבים את עצמם צדיקים, כל מי שקצת מדפדף אפילו במסילת ישרים, אפילו בשערי תשובה, אפילו בספר החפץ חיים, רק על דבר אחד, ששמירת הלשון, מה צריך כדי שזה יהיה בצורה מלאה, וכמה אדם יודע כמה הוא רחוק, ולפעמים אפילו ביום אחד כמה פעמים, הוא מתרחק ממה שצריך באמת להיות, ואין סוף למה שבאמת צריכים. צריכים בהחלט לשוב, יש המון 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 מה לשוב. ויחד עם כל העבודה הזאת, שאנחנו מתאמצים מאוד 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 להפיל אליה ביום הכיפורים, אנחנו רואים שיום הכיפורים, אפילו שזה מרב התוכן, שאנחנו ביום, בשנים האלה, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים בכל הסדר שהתורה סדרה, כל עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כל הפרשה המיוחדת הזאת, ועוד דברים שאנחנו תכף נביא, שיש כאן מימד אחר. אמנם גם שם היה וידויים, לכפר בעדו, בעדו, בעד ביתו, בעד הכהנים, בעד עם ישראל וכולי, כן, כן, ודאי. אבל צורת העבודה מרמזת שיש פה משהו יותר נשגב, שהוא החלות האמיתית והעמוקה של יום הכיפורים. אנחנו ננסה קצת להתקרב להבין אותו, להבין מה בעצם מתבצע בתוכנו של היום הזה, כשבית המקדש היה קיים, במובן מסוים, גם עכשיו הדבר לא נשתנה, למרות שאנחנו מחוסרים את העיקר לכאורה, אבל בעומק הדברים הללו כן נמצאים. אני אוהב להביא את הדברים הנפלאים של רב צדוק. רב צדוק מביא, בפרי צדיק פה, מביא רב צדוק, מדרש אחרי מות. מדרש אחרי מות, יש רבי אבאו, רבי אבאו הרבה נמצא באגדתא. רבי אבאו, כתוב כאן ככה: וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם, בשנה זו הוא מת. זאת אומרת, אמר על עצמו, אחרי יום הכיפורים, שבשנה הזאת הוא עתיד להסתלק. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל שנה ושנה היה זקן אחד לבוש לבנים, מעוטף לבנים, נכנס עימי לקודש הקודשים, ויצא עימי. שנה זו נכנס עימי ולא יצא עימי. אז פה לכאורה יש קושיה, כי כתוב, בכל אדם לא יהיה באוהל מועד. והרי הוא אומר, שמעון הצדיק, שהיה מישהו שנכנס איתו, אז לכאורה זה סתירה. ופשוט לנו שזה לא אדם בשר ודם, אלא האדם הזה, לכאורה על פי הפשט, זה מלאך. אבל בירושלמי דורש, וכל אדם לא יהיה, שגם אלה שכתוב פניהם פניהם אדם, זאת אומרת, גם מלאכי השרת, לכאורה, לא רשאים להיכנס באותה שעה מיוחדת. אז אמר רבי אבאו, ומי אומר שאדם היה ולא הקדוש ברוך הוא בכבודו היה נכנס עמו ויוצא עמו? זאת אומרת, מתרץ כאילו רבי אבאו את הקושייה. מה שאמר הכהן גדול, רבי שמעון הצדיק, שהיה מי שתמיד היה נכנס איתו, מתרץ רבי אבאו, הקדוש ברוך הוא היה נכנס איתו, כאילו בחינת, זה קצב יותר ממלאך כאילו, ולא יצא עמי. אחר כך כתוב, אמר רבי אבאו, וכהן גדול, לא אדם היה. הרי כתוב, לכאורה, מקשר רבי אבאו, כתוב, וכל אדם לא יהיה, ומה עם הכהן הגדול בעצמו? אלא כעד עד אמר רבי פנחס, בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו, היו פניו בוערות כלפידים עליו. עדה הוא דכתיב, כי שפתי כהן ישמרו דת. זאת אומרת, יש פה לכאורה, אומר רבי אבאו, הכהן גדול הוא לא אדם בשעה שהוא נכנס לקודש הקודשים. אז מפרשי המדרש, המתנות כהונה המקשים. הרבה תחילה אמרת, הלכת בכיוון שאפילו מלאך לא רשאי להיות בשעה שכהן גדול נכנס. ומה אחר כך באת ואמרת, הרי גם כהן גדול בעצמו הוא לכאורה אדם. אמרת, לא, כהן גדול באותה שעה הוא לכאורה לא אדם. נו, אז מה הוא מלאך? אז גם מלאך לא יכול להיות. כאילו, נשאר המתנות כהונה באיזשהו צריך עיון. זו אומר רב צדוק, הוא אומר שרבי אבאו חזר בו, אך העניין, כן, זה המדרש אומר, המפרש המדרש, אך העניין שהכהן גדול בכניסתו לקודש הקודשים, לא היה לו שום גוף, שהיה התפשטות הגשמיות והיה רק נשמה, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, רוצה להגיד, רב צדוק, שהמדרש לא יכול להגיד את עומק הדברים, מה מדובר פה. הרי קודש הקודשים, בלפני ולפנים הזה, לא, אין ראויות לאדם בשר ודם להיות, אז כן, אז כהן גדול היה זוכה להתעלות איזו מדרגה שהיא בכלל מעל היות, וגם לא דמות מלכת, משהו נשמתי, הכל שם נשמתי, שמיימי, מעל המלאכים, הוא עושה את העבודה שכנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. הרי בין הקרובים, הקרובים זה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. זה הזיווג העליון שקודש הקודש, של יום הכיפורים, זה מה שעושה כהן גדול, תכף נסביר את זה יותר. ואחר כך כותב רב צדוק עוד משהו, מטעם זה נקרא כהן גדול בכל סדר היום אישי כהן גדול. מה זה אישי כהן גדול? שהוא מלשון אש. שאז היה כהן גדול אש אוכלה, אש נשמתה בלא גופה. ולכן הוא מסביר שמוזכר שמה, כן, מוזכר מצאו בשוק לכהן גדול, אמר לו אישי כהן גדול עשית שליחותך. עכשיו בא מסביר, הוא מביא את המגיד מקוזניץ בספר עבודת ישראל. הוא אומר, כתוב בגמרא שפעם הכהן גדול פגש את שמעיה ואבטליון, באו לקראתו, אז הוא רמז להם שהם גרי צדק. הוא אומר, ייתה בני הממאיה לשלם. אז מה שהוא אמר להם, משהו בשון גנאי על, 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 על זה שהם גרים. ואז הם אומרים לו, ייתן בני הממאיה לשלם דעבדו עובדה דארון, ולא יבוא כהן גדול שלא עבד עובדה דארון. מה שהיה כהן גדול לא ראוי, והם עבדו עובדה דארון. מה זה עובדה דארון? הפי הפשט כאילו הם גרי צדק, אבל הם יהודים צדיקים. אתה כהן גדול, אבל אתה לא צדיק, אבל אתה אולי מזרע אהרון הכהן, אבל אתה לא צדיק. הוא אומר, צדוק, יש פה פשט יותר עמוק, בשם המגיד מקוזניץ. הוא אומר, שמה קורה בדורות שהכהן גדול לא היה מספיק גדול, שאמרו לו, זה מה שהם רמזו לו, לא היה כוח לכהן גדול להיכנס לקודש קודשים רק על ידי גדולי הדור, שהם פעלו כל הכוונות שהיה נצרך לאהרון, ועל ידי כוחם נכנס הכהן גדול אז לקודש הקודשים. אז זה מה שאומרים לו, אנחנו עבדנו את העבודה של אהרון, אנחנו עשינו מה שאת החלות האמיתית שזכתה שמה בקודש הקודשים, אנחנו עשינו, לא, לך אמרת, לא היית במדרגה, זה מה שנעשה, נעשה שם מהכוח שלנו, זה מה שאומרים שם, שמעיה ואבטליון, ושם באותו זמן היו שמעיה ואבטליון גדולי הדור, ועיקרתו, עיקרי תורה שבעל פה, הוא אומר, שמעתי בשם המגיד מקוזניץ, שאמר שאז בזמנו נמצאים האבות, שהרב מאפתא נקרא אברהם, והרב החוזה מלובנין בשם יצחק, והוא בשם יעקב. הוא מביא אחר כך מדרש שאומר שאין אף דור שאין בו, אין דור שאין בו כאברהם, ואין דור שאין בו כיצחק, יעקב וכולי. אז הוא אומר, ואף שאין לנו קורבנות, מכל מקום כשנזכה נוכל לתקן על פיהם שיכוונו המכוון של הקורבנות, לתקן הכל ביום הכיפורים, כמו שהיה מתקן הכהן גדול בכנסו לקודש הקודשים. אנחנו רואים פה עוד תוספת הרושם, מה נשגבת העבודה שהיה עושה אז כהן גדול, כאשר כל הציבור מאחוריו, מכיוון שזה היה עבודה ריכוזית של כלל ישראל כאיש אחד, אז כביכול, המעין העבודה הזאת היו שותפים בכל כוחות הרוח של עם ישראל, כל הגדולים של עם ישראל, וכביכול היה מצבים שהכהן גדול בעצמו לא היה ראוי, אז הגדולים כיוונו את זה כביכול, כמובן, לא נטשטש את הגבולות, אין לנו בית מקדש היום. אבל צריך לדמיין את זה, שאנחנו כלל ישראל, וכל אחד מאיתנו, והדור כולו, וגדולי הדור כולם, בעצם אנחנו כאילו, כולנו בחינת נכנסים לפני ולפנים ביום הכיפור. ועושים את העבודה הנשמתית האישית הזאת, כמו שאומר פה רב צדוק, כביכול, בכל שנה ושנה. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, בפרשה, אנחנו רואים פה מבנה מאוד מעניין של כל הסדר הזה של עבודת יום הכיפורים. בכל הקורבנות של כל החגים, אז איך כתוב לנו פרשת פנחס? בחודש השביעי, באחד לחודש, תקריבו כך וכך וכך. או בסדר המועדים בפרשת אמור, כשמגיע 15 לחודש השביעי, כך וכך וכך, בסוכות תשבו וכו' וכו'. פה, ביום הכיפורים, גם מוזכר שם, אבל כל הסדר של החרימות, אנחנו קוראים ביום הכיפורים, מתחיל בכלל חדש. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, קרובתם לפני השם וימותו, ויאמר השם משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בחולת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון לא ימות, כי בענן נראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, פר בן בקר לחטאת ואי לעולה, וכל הסדר הזה. רק בסוף הפרשה כתוב שזה בחודש, הייתה לכם מחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם. זה מאוד מעניין למה זה מובא בצורה הזאת. כאילו יוצא כך, שהאהרון לא יבוא בחולת אל הקודש. רק ככה הוא בא אל הקודש. ומתי זה קורה? סוף הפרשה אומרים לך שזה ביום הכיפורים זה קורה. זאת אומרת, זה לא ככה שיש יום הכיפורים, ומתחייב ממנו סדר עבודה כך וכך, וכדלקמן זה מה שעושים. לא, יש כזה דבר. הרי יש מקום שנקרא קודש הקודשים. זה המפגש הנשמתי, המהותי, של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אפילו כהן גדול לא רשאי להגיע סתם ככה אל המקום המיוחד הזה, רק ככה הוא יכול להגיע, בסדר גדול מורכב מאוד, ומתי זה קורה? זאת אומרת, כאילו יש איזה, וכי לא יינתן, נכון? המקום הנשגב הזה באמת, לא רשאי איש לבוא, מצד אחד לא רשאי, אבל איך ייתכן? שלא יגיעו לשם, איך ייתכן שלא ניכנס לשם, אז יש פה סדר שלם, וההתאפשרות המשהו שהוא העל-טבעי הזה, הלא מציאותי הזה, מתאפשר לנו לטפס ולהגיע, ביום הכיפורים זה מתאפשר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מדלג מעל לכל הסדרים, הוא איזשהו יום שבוקע דברים שבדרך כלל אין אפשרות לטפס מעליהם. והסוד הזה בעצם, חז"ל אמרו לנו, זה שבעצם יום הכיפורים, יש דעת רבי שאומר, עיצומו של יום הכיפורים מכפר. אמנם אנחנו אומרים שיום הכיפורים מכפר עם תשובה, אבל המימד של רבי לא נעלם. זה מוזכר. בירושלמי זה מוזכר בצורה יותר חריפה. כן, הרב ציוד היה רגיל להביא את זה. בירושלמי זה מנוסח חריף. בתחילת יומה, בתחילת פרק שמיני, מוזכר, לא בתחילה, זה יצא פרק שמיני הלכה זין. האומר, אין עולה מחפרת, אין עולה מחפרת עליי, מחפרת היא. אדם אומר, העולה לא מחפרת, אדם חייר רוצה להביא עולה, לחפר על עשה שהוא עשה, או ביטל עשה, אין עולה מחפרת, מחפרת. אין עולה מחפרת עליי, מחפרת היא לא. אי אפשי שתכפר לי, אינה מכפרת לו על כורחו. זאת אדם אומר, אני לא רוצה שתכפר לי. לא, אי אפשר לכפר לאדם על כורחו. בסופו של דבר, הכפרה והתשובה תלויים ברצונו של האדם. אדם לא רוצה להתכפר, לא רוצה, אז לא יתכפר לו. אומר, אין יום הכיפורים מכפר, מכפרת היא. אי אפשי שתכפר, יכפר לי, מכפר הוא לא על כורחו. אמר רבי חנניה, ברידי רבי הלל, לא חולה מן עדן ברנשה מימר למלכה לתת מלך. לא יכול אדם להגיד לריבונו של עולם, לא יכול אדם להגיד, אדם פשוט לא יכול להגיד למלך, אתה לא מלך. וכיוון שריבונו של עולם הוא מלך עלינו, אז בעל כורחנו יש כפרה ביום הכיפורים. הלשון שהכתיבו לנו חז"ל בתפילות, מלך מוכל וסולח לעווננו, ובעוונות כל עמו בית ישראל, בכל עוונות עמו בית ישראל בכל שנה ושנה. זה השם של הברכה. זאת אומרת, יש פה איזה מין דבר מוסדר, כאילו כפרה מוסדרת, הקדוש ברוך הוא הכתיב על עצמו, ומה הריבונו שם יודע כמה תשובה אנחנו נעשה, כביכול זה שמו. זה שמו ומלכותו תלויה בזה, וזה כאילו חלק מן הסדר, שמלכותו של ריבונו של עולם נשלמת, ונסגרה בצורה הילאית ביום הכיפורים בין כך ובין כך. וככה גם לשון הרמב״ם בהלכות תשובה, שהרמב״ם מדבר על מצבים, ומתי אדם צריך מדרכי התשובה להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבחיר ותחנונים, נפשי וכולי. אומר אחר כך הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה ימים שמראש שנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, מקבלת היא מיד שמר דרשו השם וימצאו וכו'. הלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד לכל ליחיד ולרבים, והוא קץ מכילה וסליחה לישראל. יש פה איזה בידור, קץ מכילה וסליחה. מה זה קץ? זאת אומרת, יש פה איזה משהו שפועל במוחלט. פועל במוחלט. זה, 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 זה תשובת מהות כאילו. אנחנו מתבוננים בכל סדר העבודה הזאת של יום הכיפורים, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו תהליך השקה עליון ש, שמחבר את משהו בעצם שמיימי במהותו, והוא עבודה של סדר מוחלט מאת הקדוש ברוך הוא. יש השקה לזה עם מה שצומח מאיתנו, עם ההשתדלות שלנו, יש איזשהו חיבור. אנחנו מוכרחים להבין את שני הממדים האלה שזוכים להתלכד ביום הכיפורים ולהתחבר להיות כאילו הם אחד ואין ביניהם שום חילוק. מצד אחד באמת כמו שאמרנו, העבודה של יום הכיפורים היא באמת עבודה של סליחה ותשובה במלוא פירותיהם. מצד שני, העבודה הפנימית של יום הכיפורים היא עבודה של כביכול השוויה, שמה שבא מאיתנו משתווה כביכול למה שבא מת הקדוש ברוך הוא. רמז לזה, אחרי מות שני בני אהרון מקורבתם לפני השם וימותו. וכביכול, ממה ששגו שני בני אהרון, לא היה אפשרי, הם דימו שאפשר, הרי הם היו גדולים ממני וממך, אומר משה לאהרון, כן, אדם ואביהו, היה מהם איזה גדלות, רצו, חפצו משהו שהוא לא אפשרי. ואומר כאן, אומרת כאן התורה, מה שהם רצו לא אפשר, אפשרי רק ככה, רק ביום הכיפורים, כאילו אפשר להשיג את מה שהם חפצו להשיג. והרב זה מסביר באורות הקודש חלק ב', שנדב ואביהו, מתוך ההתרוממות הרוחנית האדירה, העליונה שהייתה בקרבם, הם הרגישו כל כך מחותנים כאילו עם הקדוש ברוך הוא, ביום המיוחד, כן, באותו יום שנטל עשרה עטרות, הרגישו שכלל ישראל כל כך דבק בקדוש ברוך הוא, שכביכול לא צריך ציווי, זה כבר מה שהם חשים בו, הקטורת שהם חשים, זה בממילא יהיה כמו ציווי. זאת אומרת, מה שבא מקרבנו ישתווה למה שבא מאת הקדוש ברוך הוא, וככה במעשה נורא רמלו של עולם, יפגין שלא ככה, אבל ביום הכיפורים כביכול זה כן ככה. ביום הכיפורים כביכול אין הפסק בין מה שעולה מצידנו למה שריבונו של עולם מתחבר ומזכה אותנו באופן המוחלט. יום הכיפורים הוא גם יום שניתנו בו לוחות אחרונות. אנחנו זוכרים גם שלוחות אחרונות זה בעצם לוחות של תשובה, והם לוחות שבעצם בניגוד ללוחות הראשונות שהיו עליונות מכדי להיקלט במציאות שלנו העולם הזית, ולכן הוברר שהם לא רואים והם נהיו רק שברי לוחות מבחינה נשמתית כזאת סגולית שאנחנו נושאים אותה בארון, הלוחות הממשיות היותר ריאליות ניתנו לנו ביום הכיפורים, ויום הכיפורים זה יום מתן תורה, וגם שוב פעם אותה השקה מעין ההעתקה שההעתקה הזאת של ההשקה הזאת של 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 מתן תורה נעשית בצורה מלאה בחג השבועות ביום הכיפורים. יום הכיפורים, כן, כשאנחנו רואים את הסדר של העבודה בתוך בעבודת הקודש עצמו של יום הכיפורים, גם כן אנחנו רואים פה, אם אנחנו רואים את הדברים הבולטים בתוך סדר הקורבנות של יום הכיפורים, אנחנו רואים שהדבר, התפקיד הרב משמעות מכל, בעצם ישנו לקטורת. אנחנו רואים שהקטורת היא בעצם די בהתחלת עבודות הפנים, של מניח את הכף והמחתה. הכף והמחתה ממשיכים להיות מונחים בקודש הקודשים, עד סוף כל העבודות, כולל העבודות חוץ. הטבילות והקידוש ידיים ורגליים בעצם מתרבות רק בגלל זה. נראה הסדר, בהתחלה בגדי זהב זה התמיד של שחר והעבודה היומיומית הרגילה. אחר כך הוא טובל ומחליף לבגדי לבן, עושה את כל עבודות הפנים. שמהקטורת והסעירים וכל זה. אחר כך הוא מחליף לבגדי זהב. לעשות את אילו ואיל העם ועוד עבודות שהן לא עבודות פנים. נו, מה צריך היה עכשיו לעשות? בגדי זהב האלה יעשה תמיד של בן 40. לא, עוד פעם הוא מחליף לי בגדי לבן, בשביל מה? להוציא את הכף המחתה. זה הכל. איזו עבודה גדולה. להוציא את הכף המחתה. למה להוציא אותה קודם? מה? זה... הוא מחליף לבגדי לבן בשביל להוציא את הכף המחתה, חוזר ומחליף בגדי זהב בשביל לגמור את התמיד שבין ה-40. זאת אומרת, יש פה דבר של מהות, כך נראה, שהכף המחתה, הנמצאים שם בקודש הקודשים, זה בעצם המהות היותר כוללת של כל מה שנעשה במתפרט בתוך הקורבנות והעבודה האחרת, של עבודת היום האחרת של 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 כהן גדול. והקטורת אנחנו יודעים שיש לה משהו שמיים מיוחד, היא עבודת ריח. כל הקורבנות הן בשביל ריח. ריח ניחוח, כאילו הריח זה הייעוד. הקטורת, הריח זה החפצה של העבודה. עבודה מאוד מאוד דקה רוחנית בכפי שאנחנו מרגישים. ואנחנו מחזירה לערב דקה מן הדקה בעבודת יום הכיפורים. אנחנו יודעים שהקטורת מכילה את החלבנה, שריחה רע, ובכל זאת היא מצטרפת לשאר הסממנים ומעלה ריח שאין כמותו. וחז"ל אמרו שהחלבנה כנגד פושעי ישראל. הרב מסביר בעולת ראייה שגם הסממנים האחרים, אם נסתכל על הצד המהותי שלהם, זה בעצם כמה מדרגות של העלאה של אותה חלבנה. זאת אומרת, העלאה ותיקון והמתקה, ואחר כך עוד מדרגה שעושה שהחלבנה זה בכלל כאילו לא רע, אז זה כולך יפה רעייתי ומומן בך. זאת אומרת, בהכללה הזאת של העבודה, שכל הכתורת זה עבודת הכללה, מתעלים עד כדי, זה בכל יום, אבל יום הכיפורים זה ודאי לילה ולילה, שיש פה עבודה כלל ישראלית שבה כל הפושעים, הכל 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 נהיה מעין סדר שבסך הכל כולו לכתחילה, בחשבון הארוך טווח כולו מועיל, כולו הזדמנות נפחים לזכויות, הכל לכתחילה שבלכתחילה זה נעשה ביום הכיפורים בצורה הכי סיעית. אנחנו יודעים שהקטורת מכילה 368 מנים היו בה, 365 כנגד ימות החמה, סתם ככה, מתי אנחנו עושים משהו שהוא כנגד ימות החמה, משום שהקטורת, שוב פעם, זה עבודה כל כך מוחלטת, שלמרות שבדרך כלל כל המניין שלנו, הכל הוא לפי החודשים, חודשי הלבנה, ולכן יש לנו חודשים מעוברים, ויש לנו שנים ארוכות יותר, יש לנו זה, וקטורת לכאורה יש לה איזה סכום אחיד של כל השנה, משום שכאילו כל הפגימה הזאת של הלבנה ביחס לחמה, שצריכה פה הלבנה איזה שהם תשלומים כדי להשתוות למחזוריות הקבועה יותר של החמה, שהיא כאילו מחזור הטבע והצד היותר טבעי של המציאות, אז בעבודת הקטורת אין חילוק. בעבודת הקטורת הקדושה הכי שמיימית והטבע הכי טבעי, הם לא בסתירה. הקטורת כל הזמן מתהלכת במישור הזה, ששם הכל הוא מתמזג עם הסדר הטבעי כביכול, רואים את זה. עכשיו, מה זה השלושה מנים? זה יום, עבודת יום מחזירם למחדש בערב יום הכיפורים, דקה מן הדקה, וזה השלושה מנים יתרים, על ה-365, זה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה זה השלושה מנים? מסביר הרז הצל, אחד להעלות את כל השנה שעברה, אחד להעלות את כל השנה שתהיה, אחד בשביל עבודת היום המיוחד הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה באמת את יום הכיפורים והקטורת, איזה מין העלאות כאלה, שבאמת כל מה שאנחנו עושים כל השנה, זה ביום הזה כאילו מקבל בעבודה, עבודה עולה לאיזושהי קומה שלא ניתן בה בדרך כלל. לא, זה הסדר של הקטורת, ופה אנחנו באמת נשמתיים כולנו, מחוברים. מעין הדבר הזה מודגש, גם אנחנו, שוב, קשה לנו להבין את הדברים האלה, אבל הרב כותב באורות התשובה בעבודה של היחיד, וכל שכן שזה כך בעבודת הכלל, בפרק י' סעיף א', הרב כותב מישורים של תשובה. הרב אומר, בדרך כלל התשובה באה מצד הבינה. הבינה זה שיא התשובה שאפשר לראות בה, זו תשובה מאהבה, שזדונות מתהפכים לזכויות. זאת אומרת, אנחנו כן רואים מישור מסוים של קלקולים גדולים, מזהים קלקולים גדולים, מזהים זדונות, אבל עבודה, תשובה מאוד גדולה מסוגלת לעשות למפרע. איגלה מילטה למפרע, שכביכול התברר שאותם כוחות גדולים שהופנו לשלילה בעבודה אדירה, כביכול אותו כוח מסוגל היה לגמרי במילואו להתהפך לחיוב, זה התשובה הכי גדולה שאדם לגמרי את כל כולו מבטל ומעלה לרמונו של עולם, זה תשובת בינה. יש יותר מזה. יותר מזה באור של החוכמה, שהוא מוצא כבר את הזכויות מאירות כנכון היום, חדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזהירה, בלא שהוא מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. זאת אומרת, אחרי הבינה ניתן להתעלות איזה מישור של חוכמה, שכביכול אפשר להסתכל בדיעבד, שהכל הכל ממש לכתחילה, לא רק שייכת ונתקן, אלא כאילו הכל לכתחילה, אבל יש למעלה מזה. מהופעת אור הכתר הכללי, הסקירה העלומה, שבה כל קדוש וכל אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה, מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחושך כלל. אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון וזיו חיים ונאור המעליה, למעלה מהבינה המפירה. זאת אומרת, אנחנו לא מכחישים, שאנחנו כל השנה נמצאים, אנחנו לא מטשטשים, לא שוכחים, אין כמו עם ישראל, עם של חשבון נפש, עם של מדקדק עם עצמו, עם של שב בתשובה אפילו על עירור עבירה וכולי וכולי, וביום הכיפורים עוד כפל כפליים, ודאי ודאי, ויחד עם זה אנחנו יודעים שהתשובה באה ממקום אחר. אנחנו יודעים שאחרי כל החשבון שאנחנו מתקנים ומתארים את עצמנו, יש פה אפשרות להיפגש, זה נפגש עם המוחלטות האלוקית, עם הסדר האלוקית, לפני השם תתהרו, כי ביום הזה יכפר עליכם לפני השם אלוקכם, לפני השם תתהרו. זאת אומרת, ריבונו של עולם גוזר ומסדר טהרה, שאין הדבר הזה כביכול שום רושם של עבירה. כל המציאות הזאת היא מין מציאות מוחלטת של תיקון. הרב כותב, שוב, הדברים העמוקים שלו, הרב אומר שדווקא בגלל שביום הכיפורים אנחנו לא מסתירים את החטאים, כן מזכירים אותם. מצד שני, אנחנו יודעים את המהות ויודעים שבחשבונו של ריבונו של עולם כל המציאות הישראלית זה הופעת מלכותו הגמורה במציאות שלנו, כמו שאנחנו עכשיו הנצח נמצא, כמו שאנחנו עכשיו נמצא התיקון המוחלט. אחרי שמתבצעת העבודה הזאת של המרוק המקסימלי שעם ישראל מסוגל להגיע אליו בזמן הזה, אז הכל נמסר להנהגה האלוקית המוחלטת, שאנחנו יודעים שהיא צועדת ובבטחה היא צועדת אל התיקון המוחלט שריבונו של עולם סידר מראש, וככה עולה אל התיקון המוחלט כל המציאות העובדת שלנו, כולל מה שלא שלם בתוכה. וממילא כל מה שיעשה מכאן ואילך הוא יעשה בהתאם לחשבון הזה, ולא באיזה חשבון נמוך יותר, אלא הכל בהתאם לחשבון הנצח הזה. הרב כותב את הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה מרובה לאין קץ, היודעת את הכללות לכל היקפה ואת הפרטיות לכל דקדקותה. יודעתי את הקודש ואת הטוב לכל עילוייהם, ואת החול ואת הרע לכל שפלותם. יודעתי עם זה, שהכל נשקל בצדק ופלס ומוזני משפט ונטיות הרע, החורבן, הרשעה והשיקוע בשפל, גם להם יש דרישה. וגם לחורבן ולרשעה יש מקום בעולם. בחשבון של מנוש עולם ומנוש עולם שתל גם את זה בקורבנות, בראש חודש. הרב מסביר שהראש חודש יש לנו סעיר. פעם ראשונה יש סעיר, יש בעצם כל המועדות. מה זה סעיר? הרב מסביר, בראש חודש מאוד מודגש, סעיר לכפר, אנחנו אומרים. הסעיר, הרב אומר, זה לשון מסעיר. הסערות של המציאות, הן נובעות מהמציאות כשהיא חיה, אז יש בה משהו סוער, משום שההמיה של המציאות, לשאוף אל תיקונה גמור, היא כוללת בתוכה כל מיני מהלכים אנושיים שחלק מהם יכולים להגיע גם להחרבה וגם לקלקולים וגם להרס וגם מתרחקויות נוראות ולחטאים גדולים. וגם את זה אנחנו מעלים, כי אנחנו יודעים שזה גם כן כוח שרמנו שלם שתל במציאות, שבמהותו הוא כן כוח טוב. והמתברר שהכוח הזה יש לו תפקיד של טוב, והרע שבו הוא חיצוני. בכללות הכל מצטרף, אם זה בדון הוא הרע מן הטוב, השקר מן האמת, השפלות מרוממות. כמו שאנחנו יודעים, שפני חטא אדם הראשון, אז לא היה טוב ורע, עץ הדעת זה טוב ורע, אבל לפני זה היה אמת ושקר. הרע הוא שקר, הטוב הוא אמת. ביום הכיפורים אנחנו מבררים את זה, לוקחים שני שעירים תאומים, דומים לגמרי. ושעיר אחד הוא כולו שעיר להשם, ושעיר שני להזזל. והשעיר להזזל, כאילו זה מברר באופן חריף, השעיר הוא מוזכר עליו שמור של עשיו, איש שעיר. אנחנו כאילו מתברר שכל הרע מבחינת הזווית שאנחנו מתהלכים במציאות, כל הרע הוא חיצוני, ומאותו רע יש פעולה פנימית, והשקר שברע הוא איננו קיים, והטוב שצומח מן הרע הוא כולו מחפר על עם ישראל, הוא כולו מצטרף ללפני ולפנים העליון הזה, הוא כולו כחל בינה הזה, שהטוב הכולל מעלה גם את הדיעבד, גם את הרחוק, גם את המסוגל להפך. ופה אנחנו ניצבים, עם ישראל כולו, שנה אחרי שנה, עם עבודה עצומה של כוחות, עם תפילות גדולות, וצריכים לחבק את עם ישראל כולו. דיברנו על זה כבר בראש שנה, יום הכיפורים, זה עוד יותר, הרב ציודה היה אומר, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, אז זה לא רק מצד שעבירות שבאדם מחברו, יש עוד כתובת, ואתה לא יכול להסתפק במה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, אלא כביכול זה חציצה. מכיוון שביום הכיפורים, עד שאדם לא מחפר את חברו, חסר לו משהו במחוברות לכלל ישראל. וכיוון שכל הכפרה היא בעצם במהותה כלל ישראלית, מקווה ישראל השם, כולו צריך לטבול במקווה. עם ישראל כולו מסוגל לטבול במקווה, אתה צריך להיות כולך חלק מהכלל של... אז כן, לגמרי, 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 טהרה של להיות כללי גם, לא רק בסור מרע, אלא גם בעשה טוב. להתפלל, לחשוב, להיות מחובר לגמרי לגמרי, כולנו ביחד, בתוך הישיבה, ועם עם ישראל כולו, ואנחנו לא יודעים איזה הפתעות ריבונו של עולם מגלגל. רק מי שראה את האירועים של השנה האחרונה, איפה התחלנו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אין לנו זמן להאריך. רק היום אמרו בתקשורת שבעצם כבר אין עם מי לדבר, אין פרטנר בצד השני, וכאן כל התוכניות האלה של האוסלו והזה בעצם כבר... ולפני שנה היה ראש הממשלה הנבחר, מכריז שני מדינות לשתי עמים, וכל המון חוגג. איפה נמצאים? זאת אומרת, אנחנו רואים איך בלי להרגיש, המהלכים העולמיים יכולים לא שזה כבר מצמיח לנו בית מקדש, כן? יש עוד הרבה מה לעבוד, אבל אנחנו לא יודעים, יש בקיצור, כוח התפילה הוא כוח עצום, כל התפילה כולה היא גם כן השקה של המחותנות שלנו עם בנו של עולם, ואנחנו נהיה שם נשמתיים מאוד ובטוחים מאוד ושמחים בוודאות הזאת, עבדה ישמו כן תהילתו, ויחד כולנו בתפילה ארוכה כלל ישראלית לתיקון שלם ובניין שלם בעזרת השם בקרוב.